עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי
בוקר טוב, איך עבר עליכם השבוע? חנוכה, נאום של ביבי, דוד ביטן, החדש של עומר אדם ושלמה ארצי ובין כל אלה דמות חדשה נכנסה לחיינו ולו רק ליומיים שלושה של כותרות היא בת 16, בהירת עיניים, שופעת טלטלים בלונדינים וחדורת שנאה עד תמימי, הנערה הפלסטינית שתועדה ביום שישי שעבר, תוקפת קצין צהל בנבי סלח, והפכה לעוד סוג של סמל בסכסוך הארוך והמייגע הזה. הבעיה שלנו עם תמימי היא שהיא מייצגת את הפנים החדשות של האויב. פנים שלא הכרנו. היא מתייצבת מול חיילים, שעותים אפודים ואוחזים בנשק, והיא מקסימום חמושה בסמארטפון עם סוללה מותאנת, בגרופים מתנופפים, ובלייב של הפייסבוק. היא הפרצוף של המאבק בצבא הכיבוש, מודל 2017. לא עוד ילדים ונערים שמיידים אבנים, את זה כבר ראינו מספיק בעשורים האחרונים. לא עוד צמיגים בוערים, את זה עושים גם נכים, גם עובדי טבע, גם מפוטרי חיפה כימיקלים. כן, זה מצטלם טוב, אבל גם מהתמונות האלו כבר סבנו. ומה כבר אפשר לעשות מול ילדה בת 16 עם מצלמה? נערה שלא מיישרת קו עם דמותו של הפלסטיני הזוהם, שבכלל נראית כמו מושתלת אירופית של ה-BDS, וסליחה אם אני נופל פה למלכודת של איך צריכים להיראות מפגינים פלסטינים. פשוט זה הנרטיב שהתרגלנו אליו. עד שהגיע עד תמימי. והחיילים שלנו, להם בפקודה אין סמארטפונים בשדה הקרב, או בהפגנה שהם נשלחים לפזר, או במחסום שבו הם מוצבים. את התמונה שתהפוך לאייקון לא הם יביאו. הסיטואציה לעולם לא תוגש לקהל בבית מבעד לעיניים שלהם. ולנצח, אגרוף חשוף מול נשק חם, יעשה טוב יותר את העבודה בכל מה שקשור ביחסי ציבור. וכשהם יוצאים הביתה, גם הם כבר לא החיילים של פעם. הם נשאבים לתוך הטלפון הנייד, לאינסטגרם, ללייקים, לחיים הנוחים, לטירוף השפוי או לשפיות המטורפת של בני 18, 19 ו-20, שמגיעים לשירות קרבי בלי עודף מוטיבציה, שסופרים את הימים עד היציאה הביתה, שמתים כבר לפגוש את החברה או את החבר'ה, ולצאת למועדון שינתק אותם ממה שמחכה להם שוב ביום ראשון. מולם, עד תמימי הפכה לסוג של הילדה של כולנו, זאת אומרת, של הצד השני. לנו יש את הילדים שלנו, אחד נפל בשבי, אחד נטרל מחבל מנוטרל, עד תמימי ילדת פלסטין היא משהו אחר בכל הסיפור הזה. בלי בורקה, בלי כיסוי פנים שחושף רק זוג עיניים רושפות, רק היא והסכסוך שאליו נולדה, ושאיתו תמשיך כנראה לחיות עוד הרבה שנים. ועם המציאות הזו אנחנו צריכים להתמודד, עם החיים בחבית הנפץ של המזרח התיכון, שבנוכחותן של מצלמות, בכל רגע נתון, הופכת כמעט כמו כל נקודה בעולם לאתר צילום, לבמה שעליה כולנו שחקנים. ולכל אחד יש את התפקיד שלו בעלילה. והתפקיד שלנו? להנים לכם את השעות הראשונות של סוף השבוע. בשביל זה אנחנו פה. אז בואו נתחיל. חופשת חנוכה שהסתיימה אתמול החזירה את הילדים שלנו לבתי הספר ולגנים. זה זמן מצוין לבדוק איך עבר השבוע האחרון מהזווית של האורח המרכזי שלנו הבוקר. בוקר טוב גיא קרן, מנכ"ל הקריון.
בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
בוא נתחיל עם מספרים, סכם לי קצת את חנוכה, כמה אנשים עברו אצלך בקריון בימי החג?
תראה, בסך הכל החג טוב מאוד, מאוד מוצלח. עברו בקניון בימי החג מעל 210 אלף איש. החנויות, הסוחרים עבדו טוב מאוד, והפדיונות גבוהים בערך ב-23% משנה שעברה. וחשוב לזכור שהחנוכה הזה, בניגוד לחנוכה הקודם, מזג האוויר היה לרעתנו. מזג האוויר היה טוב, אנשים יצאו לטייל, היה אחלה של ימים לטייל. בדרך כלל זה חורף, בדרך כלל באים לקניון כיכר, הפעם זה היה קצת שונה. וגם בשנה שעברה, חנוכה יצא די צמוד לחגי קריסמס בסוף השנה, אז השנה עוד יש לנו הפרדה ביניהם, אז רק חנוכה כשלעצמו. סך הכל אנחנו מאוד מרוצים, הצמדנו את החג לסייל, הצמדנו סייל לחג, שכלל הרבה מאוד רשתות והרבה מאוד הנחות, וגם הסייל הזה עבד טוב מאוד. סך הכל אנחנו מאוד מרוצים.
אז אמרת, סיילים והנחות, תתרגם לי את זה למספרים, כסף. זה בטח שבוע שהוא נחשב לפיק במהלך השנה.
שבוע סי, אנחנו עושים, יש כמה שבועות כאלה במהלך השנה, אחת בערך, אחת לרבעון, בעיקר לקראת חגים, ובעיקר בסוף שנה. הרבה מאוד סוחרים השתתפו בזה, הרבה מאוד רשתות, נתנו הנחות מאוד גדולות, עד 80% הנחה על הרבה מאוד דגמים. לפני חודש עשינו סייל שרוקן את המלאים הישנים, ועכשיו סיילים שכללו כבר את הדגמים החדשים. מאוד מרוצים.
מדד שהתפרסם לפני בערך שבועיים, דירוג הקניונים המצליחים בישראל, מציב את הקריון במקום המאוד מכובד, המקום השני בארץ, מבין הקניונים הגדולים. הישג מאוד מרשים, דווקא על רקע התקופה שבה הקניונים, אתה יודע, סובלים גם הם מהמצב הכלכלי וגם מהרבה סיבות אחרות שתכף נדבר עליהן.
אז אני לא יודע אם לומר, אם זה נכון לומר שממש הקניונים קורסים, או כל מיני כאלה דברים שכל מיני
אמרות
כאלה
שזה, כן,
זה קצת,
כן.
זה קצת קיצוני. הקניונים זה עדיין מדורת השבט בחברה הישראלית. הקריון למעשה זה המרכז של הצפון, גם מבחינה מסחרית, גם מבחינה תרבותית. חשוב לזכור שזה הקניון המקורי הכי גדול בארץ, יש לנו יותר מ-61 אלף מטר. של מסחר ו-27 אלף מטר משרדים.
300 חנויות?
מעל 300 חנויות. אנחנו חוגים בשנה הבאה 30 שנה לקריון, להיווסדו של הקריון.
אני הייתי באירוע פתיחה.
אגב,
מגיל 10.
זהו, אנחנו רואים תופעה מעניינת. הילדים שגדלו בקריון בשנות ה-90, היום הם כבר הורים צעירים ומביאים את הילדים שלהם לקריון, סוג של סגירת מעגל. הסלוגן של הקריון לאורך הרבה שנים, אם אני לא בבית, אני בקריון. ואנחנו רואים שזה ממשיך גם היום. מה שחשוב בדירוג הזה שאמרת, מעבר למיקום המצוין שקיבלנו, שהוא דירוג שכולל בעצם לא רק את המספרים היבשים של הקניון, אלא כולל הרבה מאוד אספקטים אחרים, זאת אומרת, שואלים את בעלי הרשתות, ושואלים את הלקוחות עצמם שמגיעים לאיזה קניון הם רוצים להגיע, ואפילו שואלים מנהלי קניונים אחרים. לכן זה בעצם תופר מכל הכיוונים, משקלל את הציון מכל הכיוונים.
בסך הכל מחמיא. כמו שאמרנו.
מאוד.
נכנסת לתפקיד בספטמבר האחרון, משהו כמו שלושה חודשים בתפקיד, קיבלת גם יופי של סיום לשנה הזו. בוא נדבר באמת על מצב הקניונים בארץ, אנחנו רואים את ההכנסות כן מצטמצמות, אמרנו לא קריסה, לא צריכים להיות, אתה יודע, קודרים מדי. התחרות עם הקניות ברשת והקניות בחול, אנשים הרבה יותר קונים היום מחוץ לגבולות הארץ מאשר ממש כאן. איך מתמודדים עם זה?
קודם כל לא שוקדים על השמרים.
ואיך מצליחים, בדיוק.
אי אפשר, מי שלא עושה כלום נשאר, בעצם הולך אחורה, לא נשאר במקום אפילו. אנחנו כל הזמן מנסים לחדש ולהתחדש. אנחנו לא מתעלמים לא מהאינטרנט ולא מהלוקוסט, מהטיסות המוזלות לחול. אנחנו כל הזמן מנסים לחדש, להכניס מותגים חדשים, גם בינלאומיים וגם מקומיים. למשל, לפני שבוע בערך פתחנו חנות חדשה של עדיקה, מותג אינטרנטי, במקור מותג אינטרנטי, שפתח אצלנו עכשיו תחנות השנייה שלו בארץ,
כן.
אחת בתל אביב והשנייה כאן. בדיוק הדוגמה לשילוב בין האינטרנט לחנות הפיזית. למרות שהאינטרנט, החנות הזאת כחנות אינטרנט עובדת מצוין, עדיין הם ראו לנכון, שנכון יהיה לפתוח חנות פיזית, היא עובדת מצוין, אנחנו מאוד מרוצים ואפילו מופתעים לטובה. קודם כל, אנחנו מביאים סוחרים חדשים. דבר שני, אנחנו כל הזמן מנסים לחדש ולהגדיל ולהרחיב את הקניון ולחדש בו, גם להגדיל מבחינת שטחים וגם להפיק כל מיני אטרקציות שאין היום, שלא קיימות היום, שלא רואים בכל מקום, כי אנחנו רוצים לבדל את עצמנו. אנחנו גם נרחיב את הקניון.
יש עוד לאן? זה נהיה שם עיר, עיר שלמה.
קודם כל זה כיף, זה עיר קטנה.
זה עיר בתור עיר.
זה עיר קטנה, ותמיד יש לנו לאן לגדול. אנחנו גם מתכוונים להרחיב את הקניון, גם להוסיף קומה. אנחנו סובלים מצרות טובות, כולם רוצים לפתוח אצלנו, זה באמת המרכז של הצפון, ואז כולם רוצים לבוא, ואנחנו רק מנסים למצוא את הפתרונות לכולם בכל דרך שהיא. חשוב לזכור גם, היום הקניון הוא לא רק קניון, הוא בעצם חוויית בילוי שלמה. אנחנו מקפידים ומשקיעים הרבה מאוד בתחום האנטרטיינמנט, בתחום הבידור, בין אם זה לחדש ולשפר את המתחם של גלובוס שנמצא אצלנו, והוא אחד המתחמים החזקים בארץ, בעצם הכי חזק בקבוצה שלהם.
זה באמת, אגב, סליחה שאני כותב אותך, מאוד דומה למה שבתי הקולנוע עשו בשנים האחרונות, שהבינו שצריך כדי למשוך את הלקוחות לייצר אטרקציות שבעצם יגרו לאנשים לא להסתפק בלצפות בסרט בסלון הבית עם מערכת הסיראונד ועם הנוחות, אלא כן לצאת וכן להגיע לקולנוע. אתה בעצם צריך לעשות את אותו דבר.
נכון, ולפני כמה שנים היה באמת תהליך דומה, זאת אומרת, בתי הקולנוע יצאו מהרבה מאוד קניונים בארץ, והייתה איזושהי אשליה או מחשבה שהקולנוע הביתי, המסכים הגדולים, המערכות הסיראונד הביתיות, יהרגו את הקולנוע. ואנחנו רואים שזה ממש לא המצב, להפך. כל שנה רואים עלייה במחירה של מספר הכרטיסים, והמתחמים החדשים והיפים עובדים טוב. ואנחנו, יש לנו את המתחם שלנו היום, שהוא אחד הגדולים בארץ. יחד עם זה אנחנו מרחיבים את כל תחום ההסעדה, או בעצם כל אזור האוכל בקריון, כל החלק הקולינרי. לא עוד, לא רק מתחמי פוד קורט, מתחמי מזון מסורתיים, אלא גם מסעדות אמיתיות, מה שנקרא, של הגשה, ומסעדות עם הגשה מלאה, ויושבים ואוכלים כמו שצריך, בין אם זה מינטומי וסגב ורפאלו, ועכשיו פתחנו עוד איזושהי מסעדה מזרחית. אנחנו רוצים לבוא להביא את האנשים, להשאיר אותם בקניון כמה שיותר זמן, ועל הדרך גם לעשות את הקניות שלהם. והאספקט נוסף של האלמנט הזה, זה כל השירותים הנלווים. אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו המרכז. אז יש לנו שלושה בנייני משרדים, וגם בקניון בעצם, יש כל מיני שירותים שאנחנו נקרא איזה שירותים נלווים, אבל זה חלק מלהיות בקניון. אם זה סניף דואר, אם זה בתי ספר מקצועיים.
שירותי בריאות,
קופות חולים למחביר, וגם משרדים ממשלתיים, תאגיד המים, בתי משפט, הכל זה בעצם חלק מהמתחם שלנו.
זאת אומרת, רק חסר שם איזה בית מלון קטן, או איזה אכסניה, ואנחנו יכולים להיות שם 24 שעות רצוף.
רעיון מעניין.
הנה, בבקשה. ניקח. אולי יצאנו עם זה.
נרשום לנו.
איזה עוד אטרקציות ככה? אנחנו שומעים, אתה יודע, קראתי השבוע על קניון בחדרה שמנסה לייצר כל מיני אטרקציות, להכניס, אני לא זוכר אם זה הבריכה או אקווריום.
בריכת גלים.
זה נשמע, אתה יודע, מצד אחד נשמע פנטזיה, נשמע קצת מטורף, נשמע גם מגניב. השאלה אם זה בסוף באמת מה שיביא את האנשים לחנויות, לקופות, לבוא, אתה יודע, להוציא כסף מארנק ולהכניס אותו למחזור של הקניון.
קודם כל זה גימיק יפה.
כן.
ואני מניח שיבואו ואנשים גם ייהנו ממנו. מצד שני, כמו שאתה אומר, לא בטוח שהוא יחזיר את עצמו מבחינה כלכלית, אני לא נכנס לשיקולים שלהם, ואני מניח שאם הם החליטו לעשות את זה, כנראה יצדיק את עצמו לפחות לשיטתם, כמו שהם מעריכים היום. אנחנו כל הזמן מנסים לחדש. אז אמרתי, אנחנו עושים את המסעדות, ואנחנו עושים את הבתי קולנוע, אנחנו רוצים שאנשים יבואו וישארו, אנחנו רוצים לתת להם עוד ועוד מה לעשות, אם זה באולינג, ואם זה חדר כושר, כמו שצריך. מצד שני, אנחנו צריכים עדיין לשמור על דברים שיכניסו לנו כסף, על סוחרים שיכניסו לנו כסף.
מילה על המתחרים שלך, מי הם? בוא נציין.
בשנים האחרונות צמחה הרבה תחרות סביבנו, ואנחנו מכבדים כל תחרות שמגיעה, בין אם זה מתחם הביג, ואם זה מתחם שער הצפון, וגם הגרנד קניון שנמצא בחיפה, מצפון גם אקו כמובן, אקו ונעריה, וכולם נוגסים איפשהו בהכנסות שלנו. אנחנו מברכים את התחרות, אנחנו מתמודדים איתה, אני חושב, בכבוד. זה רק מחדד אותנו להיות יותר טובים, יותר מקצועיים.
יפה, ונשמע בינתיים שאתם מצליחים בזה יפה מאוד.
תודה רבה.
גיא קרן, מנכ"ל אופרה, קריון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, ושיהיה לך סוף שבוע מצוין.
תודה רבה, גם לכם.
תודה רבה. תודה. הבוקר השישי, מגיש עמית לוי. והנה הרגע שחיכיתם לו, בוקר טוב למועצת הבוקר השישי, מאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית-כלכלית, ובועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון קולבו.
בוקר טוב.
אהלן, שמח ששרדתם את חנוכה, ובואו נתחיל. המופע של בנימין נתניהו השבוע בטקס הדלקת נרות חנוכה עם פעילי ליכוד כרגיל ייצר כמה רגעים בלתי נשכחים, החיקוי של משה נוסבאום, ההשתלחות במשטרה, תנו קצת כבוד לנשיא רובי ריבלין. מאיה, מה למדנו מהנאום הזה השבוע?
למדנו שביבי, שהנאומים האחרונים של ביבי עובד עלינו, זה כמו אפקט פבלובי. כלומר, יש את אותם תגובות, אותם פולו-אפים, אותם, כמעט אותם, העיתונאים התורניים שנפגעים, ואז הניתוחים התורניים, והפרשנויות בפייסבוק, ומסר שמצולם מול קהל שבוי, בלי שאלות, בלי מסיבות עיתונאים, תגובות צפויות, כמו שאומר ביבי, אין כלום, כי לא היה כלום ואין כלום.
בועז, אתה צפית בזה עם חיוך גדול ודלי של פופקורן?
אני תמיד צופה בביבי שלי עם חיוך גדול ודלי של פופקורן.
כן.
ולא רק זה, לפעמים גם עם גלידה של בן וג'רי. אבל אתם שוכחים שדבר ראשון, הנאום הזה נועד לאנשי הליכוד. זה היה הדלקת נר לרגל חנוכה.
זה ממש היה עיקר האירוע, מה אני אגיד לך?
יפה, הוא הביא את המסר שלו לאומה מעל הראשים של פעילי הליכוד, ואני נהניתי מכל דבר. ביבי הוכיח שוב שהוא נואם בחסד עליון, הוא משלב הומור, ואני לא יודע על מה כל כך מתרעמים. אם הוא הביא נתונים שהמלצות המשטרה נסתרות ברובם, אז זה בסדר, לא קרה כלום, זה לא השתלחות במשטרה, הוא נתן עובדה.
גיא, כמה זה הביך אותך, ההתבטאויות, אתה יודע מה, על גבול הבריוניות אפילו, נקרא לזה, בועז אומר, מתאר את זה כהומור.
האמת, זה הזכיר לי, צפיתי, הקשבתי ונזכרתי שחבר טוב שלי, שהוא חבר ליכוד ותיק בחיפה, אמר לי אחרי הבחירות האחרונות, אמר לי, אתם השמאל צריכים לשלוח אותנו לאופוזיציה לכמה שנים. הוא אמר לי את הליכוד, שנעשה חשבון נפש, ניקוי שורות, הגיע הזמן. ואני מסכים איתו לחלוטין, ואני מקווה שנשלח אותם בהזדמנות לאופוזיציה לכמה שנים להתרענן.
נסיים בתרגיל קטן כדי לראות שהרטוריקה באמת עובדת. אני אגיד משפט, אתם תשלימו, לא היה כלום.
כי לא יהיה כלום.
יופי, בואו נמשיך הלאה. בוקר יום שני האחרון בשיאה של מלאכת יחסי ציבור משובחת הגיח לאוויר העולם הסינגל המשותף של עומר אדם ושלמה ארצי, אנחנו גם שומעים אותו ברקע, מאיה, כנראה לא סתם ציינתי אותם בסדר הזה, עומר אדם ושלמה ארצי.
טוב, אז קראתי במעריב שכל הצדדים נפגעו והתאכזבו, המעריצים של שלמה ארצי טענו שהוא התמזרח ומנסה להיות פופולרי, המעריצים של עומר אדם טוענים שהוא מנסה להיות משתכנז, אז הקשבתי לסינגל, הקשבתי למילים שאותם כתב שלמה ארצי, וגיליתי נכון. את משפט המפתח, הייתי בודד והלכתי לשוטט מול ירח מר. אז שלמה ארצי שלף את הירח המר, ואולי זה יעבוד, אני לא יודעת, אני בעיניי כל כל החיבורים המאוד מלאכותיים האלה בין הישר והממסדי לבין המזרחי כאילו הבועט, למרות שאומר עומר אדם הוא מזמן לא בועט והוא קונצנזוס לא פחות משלמה ארצי,
לא זוכר מתי הוא כן בעט.
זה לא עובד.
אני אגב אהבתי את השורה, היית אלופה בלנצל מצבים, בסוף קלקל, קצת מזכיר את מכבי חיפה. גיא, מי רוכב פה על הגב של מי? מי מרוויח? מי מפסיד?
נראה לי שזה רכיבה הדדית, והאמת היא שיהיה להם לרוויה. אני חושב שעומר אדם אחלה זמר, אני אוהב אותו. שלמה ארצי זמר מוכשר, גם אם הוא כבר עבר את השיא. והחיבור חביב, אין לי טענות.
אנחנו מדברים פה על אומן שפתח הופעה במנור המבטחים, תוך מה? דקות? כל ההופעה, כל הכרטיסים היו סולד אאוט. בועז, אנחנו מדברים על עומר אדם כיורש של כל מה שזז פה.
נו, באמת, מה זה נסחפתם כולכם?
אני שאלתי, אתה צריך לענות.
לא, אני אגיד לך, אני לא ממעריצי עומר אדם, בטח הבנת, ואני מחבב שלמה ארצי, אני שמעתי את השיר, לא הבנתי בכלל מה החיבור בין השניים, ולא, אתה יודע, ניסו לעשות כדירה מזרח ומערב, כמו ששלמה ארצי עשה עם שמעון בוסקילה, זה לא נראה לי הצליח, אני מאוד אוהב את השירים של שלמה ארצי, אבל משהו פה השתבש. המנעד קולות של השניים לא איטיים, אני לא יודע למה.
עם דקלה היה לו חיבור טוב לשלמה ארצי.
אני לא יודע, לא התחבר לי.
ובינתיים כולם עומדים בתור אצל עומר אדם, גם משה פרץ, גם דודו טסה, גם נצ'י נצ'.
גם אתה קנית?
אני הייתי בפסטיגל.
אוקיי.
כן, אז שם זה הספיק לי, קיבלתי את המנה שלי. בואו נמשיך הלאה. עכשיו שימו בצד את ענייני יחסי הציבור, קבלו את הרגע הבאמת גדול של השבוע, דוד אבן צור, ראש עיריית קריית ים, מקבל מכתב בחתימתו של נשיא ארצות הברית שמודה, התרגשתי מהכוונה לקרוא על שמי פארק בקריית ים היפה. כן, ככה במקור, The Beautiful קריית ים. גיא, פרגונים מפה עד אמריקה.
כן, האמת היא שזה הזכיר לי את, דווקא את, לקחתי להיסטוריה, הזכיר לי את מסעות נפוליאון בארץ ישראל בסוף המאה ה-18 שבא ו...
וואו, הלכת רחוק, תשמע.
כבש את עזה ורמלה וחיפה, דילג על ירושלים, הגיע עד אקו, בחומות אקו נעצר, לא הצליח לפרוץ את חומות אקו, לא את של הצלבנים, את של דייר אל עומר, השליט הבדואי של אקו וגם חיפה, וחזר על עקבותיו, וכשהוא חזר לצרפת, הוא אמר, אם הייתי כובש את אקו, הייתי משנה את פני ההיסטוריה. אז שואי עולם לאורך כל השנים רצו פה להשאיר חותם במזרח התיכון, אבל רובם הגדול נכשלו, יהודים וערבים, חיו פה, חיים פה ויחיו פה.
אני חושב שזה יותר דוד אבן צור, רוצה שטראמפ, אתה יודע, ידביע את חותמו פה, אבל מה היא התחילתה של ידידות מופלאה?
אני פחות... או
מהלך יחצני, מאוד מוצלח.
אני פחות עמוקה מגיא, כן. אבל כי לי זה הזכיר...
למה את אומרת ככה?
כי לי זה הזכיר את בתולת הים. עוד תעלול יחצני שלפני פחות מעשור הצליחה להביא לקריית ים הנידחת עשרות כלי תקשורת מהארץ ומהעולם שחיפשו את אותה בתולת ים דמיונית. העירייה גם מידה איזשהו פרס של מיליון דולר למי שימצא אותה.
נכון.
אז עוד תעלו לחצני מוצלח, שאתה יודע, מחפה על דברים אחרים, כמו נגיד חזות העיר, נתוני בגרות, דברים כאלה.
לי זה הזכיר את הזמר המפורסם שדיברנו עליו לפני מספר שבועות, ואמרתי, או, הנה סוף כתוב, קריית ים, הגיע לכותרות במשהו יותר עולמי. אבל אתה יודע מה אני הכי שמח?
מה אתה שמח בו? מה משמח אותך?
אני אסביר לכם.
כן.
אני שמח שגיליתי שמכתב מארצות הברית מגיע כל כך מהר ועוד לקריית ים, כשאני מחכה חודשים לבוסם של תום פורד שלי מאי-ביי.
אז בוא, תנסה להגיד הרבה פעמים ברצף, פארק טראמפ, פארק טראמפ, ותראה כמה זה כיף.
תראה, מגיע לו, ברור שזה תרגיל יחצני מן הסתם, אבל בהחלט מגיע לו, הוא עשה פה מעשה שיזכר לדורות, אני יודע שלא תשמחו לשמוע את זה שני החברים של הפאנל.
אנחנו מדברים על ראש עיריית קריית ים.
ראש עיריית קריית ים יזכר לדורות, אין ספק.
מגיע לו, אני חושב שגם בחיפה צריך לקרוא על שמו של טראמפ איזה כיכר קטנה או משהו, לדעתי במושבה הגרמנית, להעיף את כיכר אונסקו ולקרוא לה כיכר טראמפ. ואני, אתה יודע מה, אם המעשים שהוא עושה יזכו אותו בכיכר או שתיים, אני מוכן לתת לו עוד הרבה כיכרות.
מה יסכמי לנו?
אני מוכנה לתת כיכרות לכל מי שרוצה ולתת רחובות לכל מי שרוצה, אבל אפשר לקבל אותם גם בלי הזקות צבע אדום והצבעות באום וכו'. אפשר לעשות את זה בפחות דרמטיות, לא?
הרבה יותר יפה, הרבה יותר רומנטי.
אפשר כיכר הצבע האדום.
היה שר, אפור במפאי, ויש לו רחובות בכל הארץ.
יפה. מאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית-כלכלית, בועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון קול בו. חברים, תודה רבה ואחלה סוף שבוע לכולכם.
שבת שלום.
ביי, תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
עכשיו אנחנו עם משהו אחר. במהלך פסטיבל סטורם אטמוספירם שהתקיים השבוע בברזיל, קרסה הבמה המרכזית. האירוע הזה הסתיים עם הרוג אחד וכמה פצועים. בזמן הקריסה היו על הבמה צמד הדי-ג'י זקריאטי, פור אבידה. בוקר טוב, דניאל ציטרין, חצי מהצמד.
בוקר טוב.
איך זה נראה מהמקום שבו עמדת?
מהמקום שאני עמדתי זה היה ממש קטסטרופה. הסתכלנו למעלה, הרגשנו את הסופה הזאת מגיעה אלינו. הרגשנו שמשהו לא יציב בבמה, הסתכלנו וראינו שהכל עומד לקרוס, ממש כאילו שניות שזה קורה, הסתכלנו וראינו את כל הבמה קורסת. למזלנו, הבמה קרסה לכיוון האחורי, לבקסטייג', ששם היו פחות אנשים.
כן.
יצאו מהאירוע הזה כמה, כמה נפגעים, בסדר גודל ממש קטן של 3-4 נפגעים, ולצערנו איבדנו חבר טוב שנקרא די-ג'יי קאלב, שהוא די-ג'יי ברזילאי.
כן.
שהוא היה שם גם כן מאחורי הבמה. קאלב הוא היה אחד הדי-ג'יים באמת אהובים בברזיל, אני אישית דיברתי איתו 10 דקות לפני שענינו להופיע, אז החמנו לאחד לשני על המוזיקה והכל.
שום סימן שזאת הולכת להיות השיחה האחרונה ביניכם?
לצערי כן.
תגיד, ראינו בסרטונים שהגיעו מהאירוע עצמו, ראינו תנאי מזג האוויר, הפסטיבל נקרא סטורם האטמוספיר, וזה לגמרי מה שהיה שם, רוחות מאוד חזקות, הייתה איזושהי הערכות מוקדמת מבחינת הצוות במקום, מבחינת האומנים שהופיעו?
קודם כל, אני לא יודע אם הפסטיבל קראו סטורם אטמוספיר, קראו לו אטמוספיר.
אוקיי.
הסטורם יכול להיות שהתקשורת אולי הביאה את השם הזה, כי באה סופה וכל מה שקרה, אז כנראה יחדו את זה יחד. הפסטיבל קראו לו אטמוספיר, והיה מזג האוויר מושלם. הסופה הזאת הגיעה בעניין של שניות ספורות, אף אחד לא טיפה לה, אף אחד לא ידע שהיא תגיע. זה פשוט, כאילו הסופה באה, לקחה אותו והלכה. אחרי חצי שעה היה חם, וכאילו כלום לא קרה. זה היה מקרה ממש עזוי ומצמרר.
מה היה קורה אם לא הייתם בדיוק באותו רגע על הבמה? סביר נניח שגם אתם הייתם בבקסטייג' באותו רגע.
לשמחתנו, לא יצאנו עם פגע. אנחנו היינו על הבמה, היינו בזמן ההופעה שלנו, לא רק על הבמה. זה היה הופעה שלנו בזמן שזה קרה.
כן.
גם חברה שלי הייתה וגם השותף שלי רונן וגם אשתו.
כן.
וגם הצוות שלנו, צוות הצלמים היו איתנו. וכולנו היינו ביחד על הבמה. מי שהיה מאחורה בבקסטייג' היו אנשים, אתה יודע, שמטיילים, משוחחים, נפגשים, שירותים של האומנים, דברים כאלה.
מה הסדר גודל של קהל באירוע מהסוג הזה?
סדר גודל של בין 15,000 ל-20,000 איש.
תספר לי קצת, אנחנו נסתק קצת מהאירוע הזה, קשה ככל שיהיה, וזה אין ספק. איך מתנהלים החיים של די-ג'יי מהקריות, מבחינת הופעות בעולם, מול קהל, כמו שאתה אומר, של עשרות אלפי אנשים לפעמים?
מה, אתה יושב, אתה רוצה להביא משהו משלך במוזיקה.
כן.
אתה עובד קשה על זה. אתה היום לא חסר מדיות ודברים לשתף ולהשמיע. כשזה מגיע לאוזניים הנכונות, זה עם מוזיקה טובה, אתה פורץ את הדרך. לא משנה מאיפה אתה בעולם. ומתחיל את המסע ההופעות שלך. אנחנו עבדנו מאוד קשה למה שהגענו.
כן.
לצערנו הגענו למקרה שזה קורה, נראה לי, 1 למיליון.
כן. ואיך ממשיכים מכאן? אתה נשמע, אתה יודע, אנחנו מדברים כבר כמה ימים אחרי האירוע הזה, אתם כבר, אתה כבר בארץ, קשה להגיד אבל שהרוחות תרתי משמע נרגעו בעניין הזה.
תשמע, אסור לנו לעצור מה שאנחנו מתעסקים, זה העבודה שלנו, זה הפרנסה שלנו, יש לנו המון מעריצים שרוצים עוד מוזיקה, ואנשים ימשיכו ללכת למסיבות, וימשיכו, ואומנים ימשיכו להופיע, גם אם זה על במות הכי גדולות. אני מאמין שמכאן והלאה כל המהנדסים של הבמות והכל יקחו לתשומת ליבם, אתה יודע, קצת יותר להשקיע, כי בסופו של דבר מהנדסים חותמים על הבמות האלה.
כן.
שיש אישורים על הבמות האלה, ושהכל יציב, ושהכל מתנהל כשורה.
כן.
אבל מכאן והלאה אנחנו ממשיכים כרגיל, ומתגברים על זה לאט לאט, לא קל לנו. וממשיכים הלאה, ממשיכים ליצור, ממשיכים להופיע בכל הכוח. ועם עצב גדול בלב שאיבדנו חבר.
דניאל ציטרין, מהצמד פור אבידה, די-ג'יי, אנחנו, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, ואתה יודע, אני מקווה שההופעות הבאות יהיו שגרתיות, נקרא לזה.
תודה רבה
לך. וטובות, כמובן.
תודה, וניפגש רק בשמחות בעזרת השם.
רק בשמחות, תודה רבה.
תודה. הבוקר השישי, מגיש
עמית לוי. חגיגות חג המולד וגם השנה האזרחית החדשה שהולכת ומתקרבת לא פסחו גם עלינו, גם השנה. אנחנו אומרים בוקר טוב לפאדי נג'אר, בעל מסעדת דוזן במושבה הגרמנית בחיפה. בוקר טוב פאדי.
בוקר מצוין וחג שמח לכולם.
חג שמח, ואתם בכלל באווירת החג, אבל הכל התחיל מבחינתך ומבחינת המושבה הגרמנית וחיפה לפני 17 שנה, כריסמס שנת 2000.
נכון, 2001 אני פתחתי את המסעדה והבאתי דברים מחול, כל מיני איילים מיוחדים וקישוטים ומנורות, ומפה התחיל המצעד של הקישוטים היפה, שאני הייתי הראשון בין האנשים שמקשט דברים מיוחדים לקריסמס, שיביא אווירה ולה... חיפאים ולכל התיירים שמגיעים. ואחרי שנה ושנתיים ושלוש התחילה העירייה לתת יד ולעזור לנו ולקשת את הרחוב, והגענו לאן שהגענו היום. ואני גם מוסר חג שמח ותודה לכל האנשים בעיריית חיפה שעוזרים ותומכים לקשת את הרחוב בצורה היפה הזאת, וגם למר יונה יאה ולכל העוזרים שלו.
אז היום זה באמת נראה לנו מאוד טבעי ומאוד שגרתי כל שנה שהמושבה הגרמנית לובשת חג, אבל איך אתה מסביר את זה שעד שנת 2000-2001 הדבר הזה לא קרה? אתה זוכר מה היה כאן לפני?
נכון, כי קודם כל לא היה בתי קפה ולא היה מסעדות, היה רחוב שגרתי. אצלנו אומרים, אם אתה לא מדבר אתה לא מקבל. אף אחד לא דיבר, אף אחד לא ביקש. אני הגעתי למושבה, פתחתי את המסעדה, עשיתי משהו מאוד מאוד מיוחד לחיפאים ולכל המבקרים מכל הארץ. ושביקשנו, קיבלנו תשובה חיובית מהעירייה. והתחלנו לקשת את הרחוב, ואז לא היה מתחם כזה יפה כמו המושבה הגרמנית, שאני חושב שזה מהדברים ומהרחובות ומהאזורים הכי יפים בחיפה, שזה הפנינה של חיפה.
תגיד, כמה החגיגות האלה השתנו מאז האופי שלהן? האופי אולי קצת התמסחר מאז שנת 2001?
האופי נשאר אותו אופי. אנחנו רק מתקדמים יותר קדימה, כמו באירופה. כל העיר לובשת קריסמס וחנוכה וכל האורות היפים וכל החגיגות. ואני חושב שזה בסופו של דבר חוזר לטובת עיריית חיפה ולטובת כל עיר שמקשטת את העיר שלה של כל החגים, במיוחד חיפה, שהיא עיר של דו-קיום, עיר שמארחת ומקבלת את כל התיירים מחול. שאנחנו גרים פה ערבים, יהודים ותיירים אחד, וזה גם הקונספט של המסעדה שלי. מסעדה חיפאית שמקבלת את כל האנשים, לא חשוב דת, מין וגזע, לחגוג את כל החגים ביחד.
אנחנו מדברים על קיום ועל על קיום משותף ועל דו-קיום, כל זה על רקע תחילת השבוע בעיר נצרת, ביטול חגיגות חג המולד על ידי ראש העיר בעקבות הכרזת ירושלים של הנשיא טראמפ. זה הורגש גם אצלכם השבוע העניין הזה? אגב, מאז כמובן החגיגות חודשו והכל שב על מקומו בשלום.
תראה, אני לא נכנס לפוליטיקה בעסק שלי, כל אחד והעמדה שלו. אני מחפת כל אחד מה שהוא עושה, העיקר שאני מקשט את המסעדה, שצריך לעשות שביטה עושים שביטה, שצריך לחגוג עושים חגיגות, לא צריך לבוא מטו על חשבון משהו אחר, זה לא מראה שהוא יותר בן אדם שדואג לירושלים אם הוא מפסיק את החגיגות של הקריסמס. אני חושב שאנשים יש להם את הזכות לחגוג וגם יש להם את הזכות לעשות שביטה, אבל שלא יבוא משהו על חשבון משהו אחר. אני חושב שפוליטיקה נשאיר בצד, עכשיו תקופת חגים צריכים לחגוג, כי לא יודעים מה מחכה לנו מחר. כל בן אדם שיחיה את היום ויהנה ביום שלו ויהיה בחגיגות, ורק צריך לפתוח קצת את הלב ואת הראש, ויש מקום לכולנו ביחד בכל מקום.
זה גם בא לידי ביטוי בקופה השבוע הזה, השבועות האלה עם הרבה תיירים, הרבה אורחים מחוץ לעיר, מתוך העיר?
האמת, העיר מפוצצת, אנחנו מנסים לעמוד בקצב ולא יכולים. יש הרבה ביקוש על המסעדה, והרבה ביקוש לרחוב, הרבה ביקוש לכל האזור, וזו תקופה מאוד 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 יפה, והלוואי ויהיה 4 פעמים בשנה את החגיגות האלה, את הקישוטים האלה, את הסיבה להביא תיירים לחיפה, כי חיפה זאת פנינה של המדינה הזאת.
כן. אז שלג לא יהיה לנו בחג המולד הזה במושבה הגרמנית, אבל הרבה שמח והרבה אור כמובן, כבכל שנה. פאדי, גם לך וגם לכל מי שחוגג. אנחנו נצטרף לברכות שלך. חג מולד שמח וגם שנה אזרחית חדשה ושמחה. פאדי נג'אר, בעלים של...
אני מקווה שהשלג כן. והצבע של השלג יהיה בלב שלנו, שלנו לב לבן ולב גדול, שנקבל את האחר ונחגוג ביחד. ושיהיה לנו רק שלום ובריאות. אנחנו שמח לכולם.
אנחנו נצטרף לזה. פאדי נג'אר, בעל מסעדת דוזן במושבה הגרמנית. תודה רבה לך. חג שמח.
חג שמח.
בכל רעם, קצת לפני פעם חיוך מנומס לחיים שמנמנות ההורים חוו זעם לסרטים היה דם חברות שיחקו קלאסו עלייך על מה לרקוד אז היא אספה קסטות מייקל ג'קסון, הנסון, טוני ברקסטון בדיוק כמו כל נערה בגרויות יכלו לנוח שה-MTV פתק בטוח, היא בטוח, היא בדוק מול המראה שם בחוג של ריקודים, היא הרביצה צעדים, היא שיחקה אותם מדהים כל יום, יו עד שהעמוד שלה, הגוף שלה, הראש שלה, הלב שלה עמו וגם השיר שהיא שמעה היו אחד נדדה במחשבות בכיתה עם עוד בובות בובות נו יאללה, תנו לי רק לרקוד, לרקוד וגם ההורים שלו תמיד היו מאוד בעד הבינו שהזמן עוצר כשאת בסיבוב את רוקדת את שעתה אם בא לך לאור אל תביטי למטה תחזיקי חזק בכיוון וקצת אחרי הרבה שנים הרבה עוד אישנים הרבה תודה רבה עוד נתקשר היא חיפשה אחרי סוכנים שונים במשרדים קטנים עד שהכירו לה חבר של חבר והוא אמר לה בואי כי תראי עתיד יש מיליון רקדניות והשוק הזה מפחיד אני מכיר את האנשים הנכונים אני בפנים המון שנים עם כישורים כמו שלך תקחי תפקיד ושם בנותיות קטנות וכוונות גדולות עבדה ימים לילות בכל אולם ולמרות שיש המון במות צברה המון חובות ורוב הכסף שהרוויחה נעלם כל הדרך לאיבוד ונעלי ריקוד הם יודעים מתי לצוד להפיל אותך בפח האורות והתמימות הם שילוב מהוליווד לא ראיתם מנגבים מערבבים אותך בסיבוב את רוקדת את שעתה אם בא לך לאור אל תביטי למטה חזק בסיבוב היא לא זכה שמות, היא לא זכה פנים ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים ולא חשוב היום או מה השיר ברקע ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ עוד מעט חצות את עולה בעוד דקה כיוונו את האורות את כוכבת את מלכה שלשום היית אחות אתמול היית מלאך נשבע עם בגן עדן יש עמוד הזו שלך הולך מלכת יופי איך שאת ככה $300 אפו בשעה לקח כמה פניות שעקבו את התוכניות אבל אף אחד לא יעצור את התנועה העולם עוד מחכה לך מותק אינשאללה, עוצמת עיניים חולמת איך לעוף הילדה שבא כלוב היא אומרת לך שוב שבסוף תעקבי את כולן, את כולן בסיבוב
את רוקדת את שעתה
אנחנו לעניין הבא, אחרי 3 שנים החזירה השבוע פייסבוק להעביר את הדף סטטוסים מצייצים. בוקר טוב, מלך זילברשלג כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של תאגיד השידור הציבורי, כאן.
בוקר אור, נראה לי שאני האיש בעל התואר הארוך ביותר.
זה חתיכת טייטל, תקשיב, זה לוקח לי את כל האוויר רק להגיד את זה. כאושיית פייסבוק לא מעט השתנה ברשת החברתית בשלוש השנים האלה שבהן חיינו בלי סטטוסים מצייצים.
נכון, זמן, אבל 3 שנים זה הרבה זמן בכל מובן אינטרנטי, גם לפני פייסבוק, גם אחרי אבילן, שמצאת אותנו את הייתים.
כן.
אבל השנים האלו קצת אמיתו את פייסבוק. זאת אומרת, היו הרבה משחקי אלגוריתם, כותבי פייסבוק יוכלו להעיד שבעבר מה שהיה יכול להיות תהילת עולם, במספר עוקבים של אלפי עוקבים, היום זה כבר התגמד, לא הרבה אנשים נחשפים לתכנים. פייסבוק דוחפת יותר ויותר לקידום ממומן, כמובן,
כן.
זה מה שזה מכניס עוד כסף לחברה.
כבר פחות רשת אבל... חברתית, יותר רשת מסחרית.
כן, אני חושב שקראתי במחקר שרוב האנשים נכנסים היום לפייסבוק כדי לקרוא ולהחכים ולאו דווקא בעניין חברתי. זאת אומרת, את החברים הם פוגשים ברחוב או בבית הכנסת, והרשת החברתית בעצם מחליפה את גוגל כיום.
ואיך אתה מתכונן?
דווקא סוכרברג ישמח לשמוע את זה נראה לי.
אתה חושב? כן?
כן, לגמרי כן.
אוקיי.
Okay. המלחמה בין המעצמות היא די ברורה, למי יהיה יותר אינפורמציה, עלינו, על כל מה שיש בעולם, בעיקר עלינו כמובן.
זה נכון. איך אתה מתכונן ליום שאחרי פייסבוק?
זה לא יקרה כל כך מהר, אני אמשיך להיות פעיל בפייסבוק במידה כזו או אחרת.
השאלה אם פייסבוק ימשיך להיות פעיל בחיים שלך?
לגמרי כן. Okay. זאת אומרת, זה קצת השתנה, אתה יודע, מבחור צעיר ו... קופצני שכותב פוסטים מצחיקים עם פאנצ'ים קצרים. הפכתי להיות אחד שקצת יותר מתעד את החיים שלו אולי. כותב גם דברים שהם בכלל לא מצחיקים לפעמים. אני חושב שכל מה שפייסבוק עבר בשנים האלה הוא קצת שנאה של הגולשים שנורא אהבו אותו קודם. יש נעירה המונית לאינסטגרם שגם היא של, כמובן של צוקרברג, אבל היא יש בה משהו מהפייסבוק הישן והטוב, שזה הפיד מסודר לך לפי מה ש... חברים אלו נעקבים בצורך העניין.
כן.
יש גם נעירה לטוויטר בישראל, גם בישראל, זה קרה בעולם בעקבות טראמפ, אבל תדע, אנשים נוטשים לאט לאט את פייסבוק, ובעיקר האנשים שגרמו לנעירה פנים פייסבוקית, כמו הכותבים האלה שלא מנהלים קהילות גדולות בעמודים גדולים, מעדיפים פלטפורמות אחרות, אולי גם ה-ICQ יחזור, מי יודע.
זאת תהיה בשורה באמת, כולנו התגעגענו לציוצים האלה של ICQ, ולך תדע, אולי זה באמת יחזור.
אני לא חושב שזה יחזור, אבל גם הדור שלי מגיע לו לדעת מה זה ICQ, מה זה לחפש אינטרנט. אני לא מושג, כל המושגים שאני קורא עליהם ושומע עליהם במובנים של פעם, אני לא יודע מה זה אומר.
תשמע, היו שנים קשות שהיינו צריכים לרוץ אחרי אינטרנט, באמת אתה אומר, כמו שאתה אומר, ולחפש אותו בכל מיני מקומות, בכל מיני אינטרנט קפה, אם זה היה, אתה יודע, באירופה, כדי להעביר קצת תמונות לארץ. איפה היום אני מוצא אותך? איפה כדאי לי לחפש אותך, אם לא בפייסבוק?
אני חושב ש...
או בבית הכנסת, כמו שאתה אומר.
נכון, בבית הכנסת זה דווקא פתרון מצוין.
כן.
אבל אם תעקוב, מה שסנאפצ'אט הביאה לעולם, את העניין הסטורי ל-24 שעות, מה שבעצם מאפשר תיעוד מין מחוברים ביתי כזה, מה שפתר גם את המלחמה עם פייסבוק, אבל זה נושא לתיקה אחרת. אני אומר בקצרה שפייסבוק רצו לרכוש את סנאפצ'אט, מה שלא כל כך צלח, אז כל פלטפורמה ששייכת לצוקרברג קיבלה סטורי משלה. אז מן הסתם שאני פעיל גם בסנאפצ'אט וגם באינסטגרם, יותר פעיל באינסטגרם, אבל התיעוד היומיומי קורה בסטורי. אתה יודע, הוא פחות, אני נכנס לפייסבוק, פעמיים, 3 ביום, ראיתי שם פעם 23 שעות ביממה. וזה משהו שהשתנה, אבל תראה, הגודל המקורי של הסטטוסים מצייצים, שכל ישראלי יודע מה זה, ולכל ישראלי יש את זה בפיד, אני לא חושב שזה יחזור. תראה, בפוסטים הראשונים שהם העלו אחרי שחרור החסימה, זכו לתהילה מטורפת עם אלפי לייקים, כי מן הסתם אנשים מתעניינו. אחד הפוסטים האחרונים שהופיע לי בפיד מהעמוד הזה, היה, לא זוכר במה הוא עסק, אבל ראיתי שיש לו אחרי שעתיים 200 לייקים.
כן, תשמע, לפטנט הזה כבר עלו בשנים האחרונות, כל מיני דפים אחרים שמעלים סטטוסים מצייצים, אתה יודע, מהסוג שלהם.
כן, זה לא משנה מי גונב פאנצ'ים ממי. זאת אומרת, לכולם יש את הזכות לגנוב פאנצ'ים.
כן.
ואני אומר את זה בנימת ביקורת, אתה יודע.
לא, בסופו של דבר נהיינו עולם של קופי-פייסט, אתה יודע, זה בלתי נמנע.
פעם לא היו יכולים לעשות על זה קריירה, ויש אנשים שעושים על זה קריירה היום, הם עושים הופעות סטנדאפ וסולד אאוט, מתכנים שאנשים אחרים כותבים, כי הם קידמו את עצמם בפייסבוק שלהם, אחרי שהיו תכנים שבעצם קידמו להם את הפייסבוק. עכשיו זה בסדר, אני לא מתלונן על אף אחד. גם אני לפעמים היה תמונה שלא אני צילמתי והיא זוכה לתהילה. אבל תראה, בסוף בסוף מטייצים היה הדבר הכי חזק בארץ. הוא הפך להיות למשהו שהוא לא בין החזקים. גם היום אם בני הזוגלן ירצו להיות בראש סדר העדיפויות, הם יצטרכו לעמוד על זה שוב, וזה שהם קיבלו עמוד עם 600 אלף לייקים, זה לא עשה הרבה. החשיפה מאוד השתנתה בשנים האלה, זאת אומרת, האלגוריתם של פייסבוק חושף את התכנים שלהם להרבה פחות אנשים, וכמו שאמרתי, הפוסטים הראשונים שעדיין היו בהתלהבות של, היי, הם חזרו, זה כבר משהו שדעך, והפוסטים האחרונים שלהם כבר לא בדיוק איזה קלט, או זה ממש איזה איטריה.
וכמו כולם, יצטרכו עכשיו להמציא את עצמם מחדש, ואין כמו שיחות על טכנולוגיה כדי לגרום לי להרגיש יותר מבוגר ממה שאני באמת. מלך זילברשלג כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של תאגיד השידור הציבורי, כאן. תודה רבה, שבת שלום, בסוף שבוע נהדר.
ביי, תודה.
ביי, תודה. הבוקר השישי, מגיש עמית לוי. טוב, הסוף השבוע ממש ממש כבר כאן, וזה החיבור הכי טבעי והגיוני בעולם בין כדורגל ואוכל, ובשביל זה נמצא איתנו כאן ליאב נחמני. ליאב, בוקר טוב.
בוקר טוב, כדורגל, אוכל ומוזיקה, שלושת האהבות.
שלושת האהבות, שלוש האהבות שמה שמחבר בין שלושתן, תשוקה.
תשוקה, אהבה, ואני חושב שאוכל, לפני שהוא נכנס לבטן, הוא בא מהבטן. וגם מוזיקה היא דבר שמגיע מהבטן, וגורם לנו להתרגשויות מטורפות. זאת אומרת, אוכל כשבסופו של דבר, הרי כל האהבה לאוכל בסופו של דבר מאיפה היא באה? לפחות אצלי ברמה האישית היא באה מהבית של סבתא, והמדור שנחנך השבוע, מדור האוכל שיצא בישראל היום, באיזשהו מקום, הכל התחיל מסבתא. מהשי של סבתא, שם גדלתי, אצלה בבית, כל יום ארוחת צהריים. ולמה זה מנחם? כי סבתא שלי, בניגוד להרבה לדור של היום, היא חוותה רעב, היא יודעת מה זה. ולכן היה לה נורא חשוב שאנחנו נאכל ונמלא את הבטן כל יום, ובגלל זה השפע שהיה, הוא בלתי נתפס במונחים של מה שאנחנו רגילים ורואים היום, ומשם הכל מגיע, וזה הבסיס, ואני חושב שצריך גם להגיד תודה על הבסיס הנפלא הזה.
זה נכון, וכמו שאמרת, אנחנו באמת מדברים על רקע מדור אוכל חדש, נכון. שנחנך והושק אתמול. אז קודם כל ברכות.
כיף, תודה רבה.
בעיתון ישראל היום.
גם באתר.
וגם באתר. תודה מה, בוא תכין אותנו למחר. מחר 14:00, שלושת הדברים האלה אמורים להיפגש על במה אחת מרכזית, בסנטיאגו ברנבאו, כדורגל כמובן, הקלאסיקו של ספרד, ריאל מדריד מול ברצלונה, זה הכדורגל, האוכל, שעת צהריים, כל אחד עם מה שיוגש על השולחן, מזג האוויר אולי חייב
ספרד.
חמין וצ'ונט, אבל בוא תן לנו אתה, את מה אתה היית ממליץ לנו לאכול ככה על רקע האווירה הזו הבאמת משגעת של הקלאסיקו.
האמת היא שבגלל שהמזג האוויר הוא קצת יותר חורפי, לכן לכל התבשילים הארוכים האלה, אלה שיושבים באמת הרבה מאוד זמן, או על פלטה או בתנור, יש להם טעם מיוחד. אני מאוד אוהב וגדלתי אצל סבתא על סיר של טבית עיראקי.
כן.
אורז עם עופות, זה יושב 24 שעות אולי יותר על הפלטה, העופות כבר מתפרקים, או הבשר מתפרק בתוך האורז, וזה יוצר שילוב של טעמים מושלם. האורז יוצא ממש דביק, אבל כל כך טעים, זה טעמים פשוט יוצאים מן הכלל. להבדיל יש גם סיר שנקרא הריסה. הריסה זה המון חיטה, הקורדים יותר קוראים לזה חינטיה, בבית של חמתי וחמי, אבל הטעמים מאוד מאוד דומים, המטבח העיראקי והקורדים מן הסתם שכנים.
כן.
זה מה שאני ממליץ, למרות שנורא קשה לשמור על ערנות אחרי ארוחה כזו, ולא להיכנס...
90 דקות
ולא עכשיו. כן, אבל אתה יודע מה, אם יש משהו שיכול להשאיר אותך ער אחרי ארוחה כזו, זה רק הקלאסיקה.
זה רק זה.
בהחלט.
לגמרי. מי נצח?
נאחל הצלחה כמובן לברצלונה. אני אוהד ברצלונה.
אני איתך פה, כן.
אני אוהד ברצלונה, נורא אוהב את הקבוצה הזו. אנחנו צריכים להודות כל יום שיצא לנו הזכות לראות את לאו מסי משחק. נקווה שמחר הוא ייתן לנו הצגה, ושביסקה אל ברסה, מה שנקרא.
אני מצטרף לזה. ליאב נחמני, ישראל היום, תודה רבה לך, ואתה גם מיד אחרינו בקבלת שבת יוונית, אז בכלל שם מגיע העניין של המוזיקה, אז בוא תישאר כאן, אנחנו כאן ניפרד, תודה רבה.
תודה לך.
ליבי הוא כמו ציפור פצועה,
וכאן גם מסתיים החלק שלנו בסוף השבוע שלכם. תודה לכל מי שהיה איתי כאן הבוקר. תודה לחברי המועצה שלנו, למיימנה, לגיא פדה, לבועז כהן, למלך זילברשלג, למפיקה אתי בנדיבה, לטכנאי גיא המודעי, עמודי, תודה רבה. ולכם, שבחרתם בנו, אחלה סוף שבוע לכולכם. ביי. כמו ציפור פצועה, ליבי הוא כמו ציפור פצועה. עוד תבוא בוודאי גם השב אשכיב את ליבי לנוחה כמו שאני עושה בנופלה מעץ בקרה לציפור פצועה עוד יבוא יום בו יעלמו זיכרונותיי אמיתיים והבדויים ודאי לא צריך להצטער הרבה והיעלם זיכרונותיו האמיתיים והבדויים ודאי שגם אני איני צריך להצטער והיעלם זיכרונותיו חופשי כמו עץ לנדוד בהמון עליו ברוח בהמון עליו ברוח באהבה ודאי שלא אוסיף לדאבה באהבה ודאי שלא אוסיף ודאי גם השעה באשכיב את ליבי לנוחה עוד תבוא בוודאי גם השעה באשכיב את ליבי לנוחה כמו שאני עושה בנופלה מעץ בקרה לציפור פצועה כמו שאני עושה Let's go to love.